הרמב"ם כאן מתחיל להביא לנו כאן את שני הפסוקים בתורה, אחת מצוות עשה ואחת מצוות לא תעשה, שקשורים עם הנושא של אהבה. אז יש איסור שנאה, לא לשנוא לחברו, שזה התורה אומרת, לא תשנא את אחיך בלבביך, והשנאה הזאת היא גם אם יש לך סיבות שבגללם אתה שונא אותה. אבל עצם השנאה שנמצאת בלב זה לאו מהתורה, ויש גם מצווה לאהוב, ואהבת לרעך כמוך. ידוע מאמר הלל הזקן לגר, שבא להתגייר על רגל אחת, שהלל הזקן, בניגוד לשמי, שמי דחה אותו, כידוע, והלל הזקן אמר לו שכל התורה, הוא ביקש ימול את כל התורה כולה על רגל אחת, אז הלל הזקן אמר לו, דהלך סני לחברך לא תעביד. זהו כל התורה כולה. ואידך פירושה, שכל מה ששנוי עליך לחבר שלך לא תעשה, זהו כל התורה כולה, והשאר זה פירוש. וכיוון שהשאר זה פירוש, אז ההמשך זה יגמור, לך תלמד את הפירוש, לך תלמד את ההמשך. אבל כל התורה כולה על רגל אחת, זה מה ששנוי עליך לחברך לא תעשה. הוא באמת לא מובן כל כך. דעתינך במצוות שבן אדם לחברו, אבל מצוות שבן אדם למקום מאין לנו. אומר הרבי, להגיד שבאהבת הלכה כמוך כוללת את כל המצוות שבן אדם לחברו, אנחנו מבינים. כי לא לכעוס ולא לגזול ולא לגנוב ולא, ועוד הרבה דברים אחרים נכללים פה בתוך, ולעזור ולסייע וצדקה וכך הלאה, הכל נכלל ואהבת לך כמוך, זה אפשר באמת להבין. אבל איך ואהבת לך כמוך כוללת הרי את המצוות שבין אדם למקום, תפילין, שבת, כשרות וכך הלאה. ובפרט שבו ידברך כתיב, אם צדקת מה תיתן לו, כידוע. במיוחד קשה להבין את זה, כי אנחנו יכולים להיות, לתת לקדוש ברוך הוא. אם צדקת, אתה באמת נותן לו? אם צדקת, מה תיתן לו? אומר לנו הנביא. עכשיו כאן הרבי מתכוון לפירוש שרשי מביא במקום. שהרבי מנסה להכין אותנו לפירוש אחר, קצת יותר רחב ועמוק. רשי מביא במקום, שמה הכוונה, איך ואהבת לך כמוך, זה כולל את כל התורה כולה, כי רעך ורע אביך אל תעזוב, זה נאמר על הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא רע אבינו, הוא אוהב את עם ישראל, והוא, אז כמו שאתה צריך להחזיר ולהתנהג נכון עם חברך, ואתה לא רוצה, לא, אתה לא תפגע בו, ואם אתה מחויב אליו, אתה תיתן לו, אתה לא תהיה כזה שלא מתחשב ביחסי חברות, אחד שמקבל ויש לו חבר, וכשהוא צריך ממנו משהו, אז הוא לא נותן לו, אז הוא ודאי לא נוהג בצורה נכונה. אז ככה הקדוש ברוך הוא שאוהב אותנו, ובחר בנו, ואנחנו בעצם רעים שלו, אז ודאי שכשהוא רוצה מאיתנו שבת וקשרות וכולי, איך אנחנו פוגעים? ככה מסביר רש"י. אז כאן הרבי מביא לנו שמול הפירוש הזה יש לנו כאן איזה בעיה, שבאמת מה אנחנו נותנים לקדוש ברוך הוא? זה הפסוק כאן, אם צדקת מה תיתן לו? אם אתה צדיק ועושה את כל מה שאתה צריך, אתה באמת נותן? הרי היחסים בינינו לבין הקדוש הם לא ממש יחסים של רעות. אז איך בכל אופן ואהבת לך כמוך כוללת את כל התורה כולה? וגם ממשיך רבי רוצה לשאול עוד עניין שצריך להסביר אותו, גם נודע מה שכתוב שנכון לומר קודם התפילה, הרי אני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת לך כמוך, לפי שהוא יסוד גדול בעבודת השם. ולהבין עניינה, יש עוד עניין ידוע שהארי מביא את זה, שלפני שהולכים להתפלל כל בוקר, לפני התפילה, יש עניין לקבל עלינו מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. אז מה הקשר, רוצה הרבי להסביר לנו, בין התפילה שכהקדמה לה אנחנו צריכים לקבל עלינו מצוות עשה של ואהבת לך כמוך. לכאורה זה היה אולי יותר מתאים, אחרי התפילה, שאתה מתחיל להתעסק עם בני אדם, אז תקבל עליך מצוות עשה של ואהבת לך כמוך. למה והקבלה של מצוות עשה של ואהבת לך כמוך היא כהקדמה לתפילה? שזה השאלות כאן שהרבי רוצה להסביר כאן במאמר. עכשיו, הנה, בטעמי המצוות פרשת קדושים, כתב האריזה, יש ספר שנקרא טעמי המצוות, ספר של הארי, שבו הוא מסביר על פי הקבלה את הסוד של טעמי המצוות, אז בפרשת קדושים, שבפרשת קדושים הרי מובאת המצווה של ואהבת לרעך כמוך, הארי כתב כך, כי כל ישראל סוד גוף אחד של נשמת אדם הראשון. כנודע אצלנו בספר הגלגולים פרק א' וב'. מה אומר הארי? עם ישראל כלול מ-600,000 נשמות כלליות שמתפרטים אחר כך לריבוי פרטים של נשמות. מובא שכל נשמה כללית שעמדה במעמד הר סיני מתפרדת אחר כך לעוד 600,000 נשמות. יש ריבוי עצום של נשמות, כולם פרטים. אבל כל נשמות ישראל הם בעצם גוף אחד, שהגוף האחד הזה, כוונה נשמה אחת, גוף רוחני אחד, שהגוף האחד הזה זה נשמת אדם הראשון. נשמת אדם הראשון שכללה בתוכה את כל נשמות ישראל, אחר כך התפרטה. כמובן, גם נשמת אדם הראשון כללה בתוכה את כל נשמות שאר בני האדם, אבל כאן הרבי מתייחס, בתוך נשמת אדם הראשון היו רבדים, דרגות, חלק הגבוה שבה וחלק הנמוך יותר שבה. וכאן הכוונה כאן לחלק הגבוה, כי עיקר המצווה כאן עסוקה אם ואהבת לרעך כמוך, לכן הוא מביא לנו פה מהארי, למרות שאנחנו בהמשך בעזרת השם מדבר גם מה המקום של אותה אהבה גם לכללות בני האדם, וגם אולי אפילו גם לבעלי חיים ולצומח וכך הלאה, בעזרת השם מדבר גם בזה. אבל בכל אופן, נשמת אדם הראשון כללה את כל נשמות ישראל, שמה זה בעצם אומר? שכל הנשמות הם גוף רוחני אחד. ומזה ממשיך הארי ואומר, ומזהו הערבות שאדם ערב בשביל חברו עם מחטא. כידוע שישראל ערבים זה לזה, אחראים זה לזה. אם אחד חטא, יש לך אחריות על זה, אתה ערב שלו. אתה צריך מלא להוכיח אותו, לדאוג לו. אומר הארי, מה הסיבה שישראל ערבים זה לזה? בגלל שבעצם נשמה אחת, נשמת אדם הראשון. ולכן ממשיך רב חיים ויטל, תלמיד הארי שהוא כותב את הדברים, ולכן נוהג מורי ז"ל, מורי זה הארי, לכן נוהג מורי ז"ל לומר פרטי הוידועים. הארי היה מתוודא את כל הוידועים על כל החטאים שכולם עשו, כמו שכולם אומרים בלשון רבים, הוא היה הרי צדיק אמור, על מה הוא מתוודא? אומר הארי, אומר רב חיים ויטל, למה הארי היה מתוודא את הוידועים? בגלל שבעצם כל ישראל ערבים זה לזה, וממילא, כיוון שכל ישראל גוף אחד, אז ממילא כשהוא חוטא, יש בזה גם משהו לי, שגם אני קצת חוטא בגלל שהוא חוטא. עד כאן לשונו של הארי. וביאור דבריו, אומר הרבי, הרבי יצא מרצבי, וביאור דבריו הוא שהאדם הראשון היה כללות כל הנשמות כולם שבישראל, לבד מאותם שיבואו אחר התחייה, עיין שם פרק ז'. זאת אומרת, הוא אומר פה הרבי כך. אדם הראשון זה היה כללות כל נשמות ישראל, חוץ מאותן נשמות שעתידות להתגלות, אותם רבדים בנשמה שבתוכנו, שעתידים להתגלות אחר תחיית המתים. כי הנשמות שעתידות להתגלות אחר תחיית המתים, זאת אומרת, העומק של הנשמה, שזה נקרא בלשון של חסידות, הדרגה של היחידה שבנשמה, שעתידה להתגלות בזמן תחיית המתים, הדרגה הזאת של הנשמה לא הייתה כלולה בגלוי בנשמת אדם הראשון. כל מה שהיה כלול בנשמת אדם הראשון זה רק דרגת החיה ולמטה, וכללות חיה זה דרגה יותר נמוכה, לא מסביר כרגע מה היא הדרגה הזאת, אבל הדרגה הזאת... אז כל נשמות ישראל כלולות בנשמת אדם הראשון, בדרגת החיה שלו. נמשיך הרבי ואומר הלאה. אני קורא שהוא בתחילת הדברים פה. ביאור דבריו הוא שהאדם הראשון היה כללות כל נשמות כולם שבישראל, לבד מאותם שבוע אחר התחייה, שהיה כולל כולם, מהם נטלין בראשו ומהם בזרועו. ועל שום זה נקרא אדם, אדמה לעליון, קראו בחינה כללית ונמשך מבחינת אדם דלעילה שכולל יוד ספירות בבחינת פרצוף, כדכתיב בני בכורי ישראל. אומר הרבי כך, הנשמות שכולם חלק מנשמת אדם הראשון, הם לא אותו דבר בדיוק. הרי נשמת אדם הראשון היא כמו מבנה של גוף האדם. בגוף יש ראש, ידיים, רגליים. ובוודאי שהבחינה של הידיים זה בחינה שונה לגמרי מהבחינה של הרגליים, ושניהם שונים לגמרי מהבחינה של הראש. כך בנשמות, הנשמות הן כלל אחד, אבל יש הבדלים בנשמות. וההבדלים בנשמות הם לפי האופן שהם תלויים, זאת אומרת, מאיזה בחינה הם ימשכו מהנשמה הכללית. עכשיו, מזה כמה אנחנו מבינים את הציור הזה, שכל נשמות ישראל זה כמו גוף אחד, למרות שכל אחד יש לו בחינה פרטית, ייחודית, שבו הוא מבטא את עצמו. יש נשמות ששייכות לרגל כביכול, לראש כביכול, או כל בחינה אחרת. אם אנחנו נגיד את זה בצורה אחרת, יש נשמות ששייכות לבחינה של אהבה יותר, נשמות יותר של חסד, יש נשמות שיותר שייכות לבחינה של יראה, נשמות יותר של גבורה, יש נשמות שיותר שייכות לתמימות, לאמונה, לרצון אז, וככה על הכל נשמה לפי עניינה ברוחניות, כי כל הנשמות מתכללות, כולן נשמה אחת, אבל כל אחד הוא בחינה אחרת באותה נשמות. המשיך הרבי ואומר כאן הלאה, ולכן נקרא אדם בלשון אדמה לעליון. מה זאת אומרת אדמה לעליון? כי הוא בחינה כללית ונמשך מבחינת אדם דלעילה. בהתגלות האלוקית יש סוד שנקרא אדם דלעילה, אדם העליון. זה האופן שהבורא מגלה את עצמו. זה בדרך כלל הסוד של העשר ספירות שבהם הבורא ברא ומנהיג ומחיה את העולמות. זה הסוד של העשר ספירות. זה נקרא אדם דלעילה, עולם האצילות, שזה העולם של הכוחות וההתגלות האלוקית. גם שם ההתגלות האלוקית הזאת היא באופן מסוים, בצורת אדם. אדם הראשון שכלל את כל הנשמות כולם, הוא היה דומה להתגלות האלוקית הזאת. לכן הוא נקרא אדם מלשון הדמה לעליון. עכשיו זה כמובן גם מלמד אותנו, יהיה לנו הדבר, יהיה לנו חשוב בהמשך להתייחס לזה ולהבין את זה, שבעצם גם כל פרט בנשמה, יש בה איזה מימד פנימי שהוא דומה להתגלות האלוקית שהוא מתייחס אליה למעלה. כי כיוון שכל אדם, נשמת אדם הראשון כולל את כללות הנשמות והיא דומה לעליון, לאדם דלעילה, ממילא גם אחרי זה כל פרט יש לו את הבחינה שבו אדם, כל אדם הוא מלשון אדמה לעליון. וזה ודאי גם הבחינה הפשוטה שהאדם נברא, כמו שכתוב בתורה, בצלם אלוקים. שאני אקרא שוב את המשפט האחרון הזה, שהוא בחינה כללית ונמשך מבחינת אדם דלילה, שכולל יוד ספירות בבחינת פרצוף. מה זאת אומרת כולל יוד ספירות בבחינת פרצוף? מה זה המילה פרצוף? פרצוף בספרי הקבלה, והמקור של הביטוי הזה זה כתבי הקבלה של הארי, פרצוף הכוונה בחינה שכוללת בתוכה את כל הבחינות האחרות. זה נקרא פרצוף. בחינה, לא רק שהיא בחינה מסוימת, למשל, חסד באופן של נקודה, רק חסד אין בו כלום, זה לא פרצוף, זה נקרא נקודה. אבל כשהחסד כולל בתוכו גבורה ותפארת וכך הלאה, וכל בחינה מתפרטת, אז זה נקרא פרצוף. אומר פה הרבי, שהאדם העליון, עולם האצילות, הבחינה המיוחדת שבו זה פרצוף, שכל ספירה, כל התגלות, כלולה מספירות אחרות, מיד נראה למה זה שייך לנושא שלנו, וככה גם נשמת האדם, שהוא דומה למעלה, גם כן נשמתו היא באותו אופן. עכשיו, כדכתיב ממשיך הרבי, בני בכורי ישראל. זאת אומרת, נשמות ישראל הם בנים לקדוש ברוך הוא, ששום מה הכוונה הם בנים לקדוש ברוך הוא, כמו שהקדוש ברוך הוא מתגלה באופן מסוים, נשמות ישראל מקבלים חלק מזה ממש, חלק מחוכמתו של הקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב בתניא, אבל הכוונה חלק מאותה התגלות, מאותו אדם דלעילא. לכן הם קוראים בני בכורי ישראל. ממשיך רבי ואומר עליו, והנה מבואר במקום אחר בעניין אדם דלעילא, שהוא בחינת שם מה דתיקון, שיהיו היוד ספירות כלולים זה מזה, שחסד יהיה כלול מגבורה, וגבורה, אנחנו רואים פה לדף הגדול, וגבורה מחסד וכיוצא. מה שאין כן, בתור היו בבחינת פירוד, זה תחת זה. עכשיו, כאן אנחנו מגיעים כאן לנקודה שדרכה אנחנו ננסה להבין יותר לעומק את כל סוד האהבה ואת כל סוד ההתקללות בנשמות וההתייחסות בנשמות. אומר הרבי כאן, הסוד הזה של נשמת אדם הראשון שכלולה כמו אדם העליון שלמעלה, הסוד הזה הוא נקרא בלשון של הקבלה שהוא שם מה של עולם התיקון. מה, שם מה, זה עוד פעם, מה זה קודם כל בצורה פשוטה, מה זה שם מה? זה סוד, זה אופן מסוים שכותבים את שמו של הקדוש ברוך הוא. שמה זה האופן שכותבים שמו של הקדוש ברוך הוא שממלאים אותו באותיות א'. זאת אומרת, כותבים את זה כך, יוד, יוד וו דלד, א' א', וו א', וו, א' א'. זה נקרא שממלאים את השם של הקדוש ברוך הוא באותיות א'. הגימטריה של האופן הזה שעכשיו אמרתי את זה, הגימטריה של זה זה מ"ה, לכן זה נקרא שם מה. מה זה מ"ה? אבל אומר הרבי כאן, כשהוא מתייחס לעולם האצילות, כשהוא נקרא שמה, אומר הרבי כאן את הכלל העיקרי. יש שמה ויש שהוא עולם התיקון, ויש שם בן או שם סל שהוא שייך לעולם הטוב. מה ההבדל בין עולם התיקון לעולם הטוב? שבעולם התיקון, שזה שמה, זה הסוד הולך, של נשמת אדם הראשון שכוללת את כל הנשמות, הסוד שמה שכל בחינה כלולה מכל הבחינות האחרות. וממילא יש התקללות. זה הלשון, נקרא שוב את הלשון כאן. והנה מבואר במקום אחר בעניין אדם דלילה שהוא בחינת שמה דתיקון, של עולם התיקון, שיהיו היו ספירות כלולים זה מזה. שחסד יהיה כלול מגבורה, וגבורה מחסד, וכיוצא בזה. זאת הנקודה העיקרית שיש התקללות. כל בחינה כוללת בתוכה בחינות אחרות. מה שאין כן בעולם התור, היו בבחינת פירוד זה תחת זה. אומרת, בעולם הטוב, הספירות, המידות, הם היו בבחינת פירוד. מה זה פירוד? אחד נפרד מהשני, ואיך הם הופיעו? זה תחת זה. עכשיו נסביר את הביטוי. מה זה זה תחת זה? זה כמו רצף של אנשים, שכל אחד יש לו תפקיד. עכשיו, הם לא יודעים לעשות תפקיד ביחד, להשלים אחד את השני, הם לא יודעים. כשאני עושה את שלי, רק אני עושה. רק אני קיים פה. אף אחד לא קיים חוץ ממני. בא השני, והוא אומר, גם אני רוצה לעשות את שלי, גם לי יש, או בלשון של הקבלה, גם אני רוצה למלוך, למלוך הכוונה, לבטא את עצמי. אבל הראשון הוא נותן לו. אז מה עושה השני? שובר אותו, או הראשון נשבר, ואז מופיע השני. הוא עכשיו מבטא את עצמו. אחר כך, אבל גם הוא כשהוא מבטא את עצמו, זה רק הוא. ואז שוב מגיע השלישי, שהוא רוצה לבטא את עצמו, והשני לא נותן לו. ואז השני נשבר ומולך השלישי. זה נקרא זה תחת זה. כאילו זה מולך תחת זה. אין קשר ביניהם. אין התקללות. ככה בעולם התורה הספירות, הייתה ספירת החסד, היא חשבה שהיא כל המציאות, היא כל העולם. אבל הגיע הזמן של ספירת הגבורה, הספירת החסד נשברה, ואז הופיעה ספירת הגבורה, שהיא שוב חשבה שהיא כל העולם, עד שהופיעה ספירת התפארת וכך הלאה. זה נקרא עולם הטוב, שהספירות הן זה תחת זה, הספירות הן בפירוד. עולם התיקון, שהרבי אמר מקודם, שמה? מה התכונה העיקרית שלו? התכונה העיקרית שלו זה, כמו שקראנו מקודם, שהם כלולים זה מזה, כן? כיוון שהם כלולים זה מזה, כמו שנראה בהמשך, ממנה גם יכולים להתאחד אחד עם השני, להתקלל אחד עם השני. נמשיך לקרוא את זה הלאה. משל כן בתו היו מבחינת פירוט זה תחת זה, וההתקללות שאין בעולם הטוב, ההתקללות הזאת הוא על ידי המשכת ההתקללות שבעולם התיקון. מאיפה באה תכונת ההתקללות? על ידי המשכת שם מה שממצחה, שהוא מבחינת אינסוף, הכולל כל ההשתלשלות ופרטי הנמצאים, כי ממך הכל כתיב. מה גורם את ההתקללות? אותו שמה שנמצח בלשון של הקבלה, כמו שרבי כאן אומר, ממצח דאק, מהמצח של עולם אדם קדמו, שמיד נסביר מה הכוונה, שכיוון שהוא אינסוף, אז הוא כולל את כל ההשתלשלות ואת כל פרטי הנמצאים, כי הרי ממנו נמשך הכל, ולכן הוא הגורם, אני קורא הלאה, הוא הגורם גם כן עניין ההתקללות אחרי יציאתם אל הגילוי, כל אחד ואחד בפני עצמו. כיוון שהוא בחינה אינסופית שכולל את הכל, והכל נמשך ממנו, לכן ממנו אחר כך יש את בחינת ההתקללות, שאחד יכול להתקלל עם השני. וזהו מה שאמר בתיקוני זוהר, שמה שהוא אותו בחינה שיוצר את ההתקללות, יהיו אורח הצילות, כמו האורח, מה זה אורח הצילות? כמו האורח שמחבר שני מקומות נבדלים, עיין שם בארוחה. עכשיו עד כאן זה הנוסחה, שאני מיד אסביר אותה יותר בהרחבה, עכשיו הרבי מתחיל לדבר על נשמות ישראל. אבל מה הרבי כאן אומר? הרבי מתאר לנו, הוא אומר, קודם כל נלך לפי הסדר של הדברים, שנוכל לקרב את זה לעולם שלנו. אנחנו חיים בתוך עולם חברתי, חיים בתוך משפחה, חברה, עם, כללות האנושות, חיים בתוך חברה. אדם בעולם חי לא לבד. עכשיו הוא חי לא לבד, לא כי הקדוש ברוך הוא לא יכל לברוא אותו לבד, הקדוש ברוך הוא יכל לברוא אותו לבד. ויש גם בחינות מסוימות בחיים שלנו שצריכים בהם להכיר את הלבד שבנו. למה נברא האדם הראשון יחידי? כדי להגיד לך שכל אדם הוא עולם מלא. יש בחינה שאדם הראשון היה יחידי, שגם אתה, כדומה לאדם הראשון, תכיר שיש איזה ממד ייחודי, ובו אתה כאילו יחידי, אתה לבד. אבל הבחינה הזאת שאנחנו לבד, זה לא הבחינה העיקרית במציאות שלנו. כשאנחנו חיים בתוך עולם, אנחנו חיים בתוך חברה, בתוך משפחה. כמה שאנחנו יותר יודעים להבין את המציאות שאנחנו חיים בתוכה, ולחיות אותה בצורה נכונה, כמו שאנחנו נלמד פה במאמר ונדבר על זה בהרחבה, כך אנחנו מתפתחים יותר רוחנית ופועלים עניינים נשגבים מבחינה רוחנית. כמו שאנחנו נראה פה דברים מופלאים ביותר, מה קורה כשאתה יודע להיות ביחד, כשאתה יודע להתקלל ולא להישאר לבד. עכשיו, כדי להבין מה קורה ומלא איך מפתחים את זה, את הביחד, את ההתקללות, ויוצאים מהלבד, שהוא יכול להיות הלבד הזה, יכול להיות הצרה הכי קשה ומקור כל הסבל והמשברים שלך. כשאדם בעולם התור, שהרבי כאן נותן אותו כדוגמה, כלבד, שהספירות הן זה תחת זה, בניגוד לעולם התיקון, שמיד מסביר מה זה, מה שהרבי מסביר עליו, בעולם התור, ששם יש את הבחינה שכל אחד הוא לבד ולא מתחשב בשני, ולכן אחד קם אחרי שהשני נופל, עולם התור הוא מקור כל המשברים. כל הסבל שקיים במציאות, כל המשברים, כל הרע, הכל הוא תוצאה של עולם התור שנשבר. איך המובן בספרי הקבלה? זאת אומרת, עולם התור זה עולם מוכני, מאוד מאוד גבוה, אבל הוא עוד. הקדוש הוא הציל אותו באופן כזה שהספירות הן זה תחת זה, הם נשברו, וממילא אחר כך כל הרע וכל הסבל, וממילא גם כל המשברים של האדם בחייו, באים מהבחינה הזאת של הלבד הלא מתוקן. הלבד שהוא באמת לבד, ולא מסוגל להתקלל ולהתאחד ולאהוב, כמו שדבר על זה, נפשית, בין הזוג שלו ובין את הילדים שלו, בין את החברים ואת השכנים, ובכלל את כללות העם. כמה שהוא לא מסוגל לאהוב ולהתקלל, שכמובן אדם כזה שלא מסוגל, שהוא הבחינה של הטוב, הוא אדם שמסתובב בעולם, שונא, כועס, כי אם אין אהבה, יש שנאה. שונא זה לא דווקא שיש לך מישהו שאתה שונא אליו, אתה מרגיש מנוכר, רחוק, נפרד מאחרים. אז הבחינה הזאת שלה, שאתה מנוכר רחוק, בניגוד לחום שקיים בלב, שהאדם אוהב ומרגיש קרוב, כמו שנימד כאן בהרחבה, מה זה אותה אהבה, איזה חום שמציף את הלב, שאדם מרגיש קרבת הזולת, אז בניגוד לאותו חום שמציף, הוא קר לו, הוא מנוכר, הוא סובל, ואותו בחינה של תור, היא בעצם מבואה בחסידות, היא בעצם השור של כל הסבל והמשברים של הבני אדם. אבל האדם שחי בתוך העולם ויכול להיות תור, הוא בעצם לא שייך אל התור באמת. באמת הנשמה שלנו, אומר פה הרבי, שייכת לעולם התיקון. היא חלק מנשמת אדם הראשון, שנשמת אדם הראשון שייכת לכללות ישראל, שהמהות של נשמות ישראל, כמו שהרבי כאן אמר, אדם מלשון אדמה לעליון, אדם זה בגימטריה מה, ממי אותו שם מה, שאנחנו רוצים להסביר אותו, אדם בגימטריה מה, זאת אומרת עיקר הבחינה של אדם קשורה, אם אתה רוצה להיות בן אדם, אם אתה רוצה להיות אדם, זה באופן של ההתקללות שלך, לפי רמת היכולת שלך לאהוב ולהתאחד עם האחרים, זה מה שעושה את האדם שלך, אם אתה לבד, הלבד הזה זה על דרך הבעל חיים, הבהמה. בהמה יותר שייכת ללבד. האדם במהותו, לכן הוא נקרא אדם, לכן הוא גימטרי השם מה? האדם במהותו שייך לאהבה, להתקללות, להתאחדות. אמרנו כאן הרבי, מאיפה בא בעצם הכוח בעולם התיקון שהוא שמה, שמשם האדם נוצר, להתאחדות, להתקללות? הרי יש כאן בחינות שונות. יש כאן חסד, גבורה, תפארת. מה זאת אומרת בחינות שונות? כל אדם הוא משהו אחר. כל אדם יש לו נשמה, תכונות. יש ביטוי כזה אצל חכמים על הפסוק ברוך חכם הרזים, שיש לנו 600,000. מה זה חכם הרזים? הקדוש הוא החכם שיודע את הסודות. יש פה 600,000 יהודים, כמה סודות יש כאן? 600,000 סודות. הקדוש הוא יודע את הסוד, את הרז של כל אחד. מה זאת אומרת את הסוד ואת הרז של כל אחד? כל אחד הוא בנוי אחרת. כל אחד יש לו ייחודיות שונה לגמרי מהשני. כל אחד יש לו דעה אחרת לגמרי. על יהושע כתוב איש אשר רוח בו. מה זה איש אשר רוח בו? מה הוא היה כל כך בעל רוח? שהוא ידע ללכת כנגד רוחו של כל אחד ואחד. וכל אחד יש לו רוח אחרת. כל אחד יש לו מהות פנימית אחרת. עכשיו, כיוון שבאמת כל אחד מאיתנו הוא מהות ייחודית ונפרדת, וכמו שאנחנו גם מרגישים בצורה פשוטה, האדם שהוא נולד לעולם, הוא נולד מציאות שמרוכזת בעצמה, הוא רואה רק את עצמה. תינוק הוא לבד, אמנם לאט לאט מתקשרים איתו, הוא מקבל את החום של האימא, לאט לאט מלמדים אותו, אבל הוא, זה מה שהוא מתפתח. אבל מצד עצמו יש בו את מה? את הריכוז המוחלט בעצמו, את הלבד הזה. כך הוא נולד בתוך המציאות. הלידה הזאת בתוך המציאות היא יותר מבליטה ומבטאת את הבן שבן. בן הכוונה, הסוד, השם של עולם הטוב, שמתייחס לצד הנפרד שבתוכנו. שאחר כך גם מתבטא בגוף שלנו. כל אחד יש לו גוף, שאם הוא רק דואג לגופו, כמו שנראה בהמשך, אם הוא דואג לגופו, הגוף שלי זה לא הגוף שלו, אנחנו נפרדים. כל אחד בגוף הוא מציאות בפני עצמה. עכשיו אנחנו אומרים גוף כאן, זה לא רק המושג גוף כפשוטו. יש איזה ממד עמוק בתוכנו שאנחנו צריכים לדאוג ולקיים את עצמנו, והקיום שאני מקיים את עצמי, זה משהו אחר לגמרי מהקיום של הזולת. עד כדי כך שחכמים שעוסקים בזה השתמשו בביטוי שיש מצב על פי תורה שנקרא חייך קודמים וחיי חברך. יש ממד בזה שהחיים הגשמיים שלך קודמים, אם יש או אתה או הוא במצבים מסוימים, חייך קודמים, חייך קודמים לחיי חברך. עכשיו, אז למרות שיש לנו כמו שאתה תיאר ייחודיות מוכנית, ייחודיות גשמית, ממד פנימי שמרוכז בעצמו, בכל אופן זה לא מהות האדם. מהות האדם זה ההתאחדות. מהות האדם זה המסוגלות הפנימית שלו לאהוב באמת את הזולת. האהבה דווקא, כמו שנדבר על זה בהמשך בהרחבה, היא זאת שמוציאה אותך מעצמך ומחברת אותך אל הזולת. איך? אנחנו נעסוק בזה בהרחבה. איך? אבל האהבה היא זאת שמוציאה אותנו. אותה אהבה שלמרות שאני שונה, אני מסוגל לאהוב אותו שהוא שונה ממני, צריכים לראות איך היא נוצרת, מה מחבר כאן, מה יוצר את החיבור הזה. אומר כאן הרבי, החיבור הזה נוצר כי כל בחינה יש בה את הבחינות האחרות. זה מה שכתוב כאן, שבעולם התיקון זה בחינה של פרצוף, מלא בכל בחינה יש בחינות של אחרות, את הבחינות האחרות, יש כזה מין התקללות, ולכן כל בחינה מסוגלת להתאחד עם השני, אבל הסיבה העיקרית, וזה מה שקראנו פה בשורות האלה, הסיבה העיקרית שמאפשרת את ההתקללות, בניגוד לעולם התוהו, ששם אין התקללות, פירוד, רבי כאן, בלשון שקראנו, רבי אומר שבעולם התיקון נמשך שמה, זה הנוסחה על פי הקבלה, נמשך שמה שממצחה דאק, ממצחה, כלומר המצחה דאק, שהוא בחינת אינסוף, הכוללת כל ההשתלשלות ופרטי הנמצאים, כי ממך הכל כתיב, ולכן הוא הגורם גם כן עניין ההתקללות, אחר יציאתם אל הגילוי כל אחד ואחד בפני עצמו. זה הנוסחה שכאן הרבי אומר. מה בעצם הרבי אומר? הרבי אומר כך. הסיבה האמיתית שמלת מאחרי התיקון, באותה התקללות, כי בעולם התיקון, בפירושו זה גם אומר, בכל בחינה של תיקון בתוכנו, שזה אם אדם ירצה, כמו שנראה בהמשך, להגיע להתאחדות אמיתית עם השני, ולאהבה אמיתית עם השני, שזה כמובן נובע מאותו עניין שהרבי כאן אומר כאן למעלה, בעולם התיקון, שם למעלה, יש גילוי, שנקרא פה גילוי של שמה שנמשך מצחה דאק. מה זה מצחה דאק? מה זה המצח של אק? אק, בלשון שקבע זה נקרא עולם אדם קדמון, זה המחשבה והרצון האחד של הקדוש ברוך הוא, ששם כלולים ככלל אחד, למרות שיש את כל הפרטים, כל פרטי הנבראים, הכל כלול שם. זאת אומרת, שכשהקדוש ברוך הוא בורא את העולמות, קודם כל מה שקודם לכל, יש לו רצון אחד ומחשבה אחת, שברצון ובמחשבה הזאת הוא חושב על כולם בשווה. זאת אומרת, שם הכל, כל הבריאה כולה, כל הנבראים כולם, כל מה שעתיד להיות, הכל נכלל שם ברצון ומחשבה אחת. זאת אומרת שאתה והוא והוא וכל פרטי הנבראים, הם חלק ממה? מרצון אחד. אנחנו לא יכולים להבין איך זה. כמובן יש כאן מחשבה ורצון אינסופיים של הבורא. איך כל פרטי הנבראים, כל פרטי הזמן, כל סוגי הנשמות, כל פרטי הנשמות, כל הנשמות שיהיו בכל הדורות, אבל באמת שם כלול לא רק פרטי הנשמות, גם כל פרטי הנבראים, הכל כלול שם. איך הכל נכלל ברצון אחד, אנחנו לא יכולים לשער, להבין את זה, זה משהו אינסופי, לט מחשבה, המחשבה שלנו לא יכולה לתפוס בזה, לט מחשבה תפיס עליה, לא יכולים ממש לתפוס בזה, אבל זה כך. זאת אומרת שיש רצון אחד, מחשבה אחת של הבורא, שבה הוא חושב על כל הבריאה כולה. בעולם האצילות, ששם זה עולם התיקון, מרגישים את זה. זה המחשבה הכללית הזאת מורגשת. כיוון שזה הלשון כאן שרבי אומר, שעולם האצילות מקבל ממצחה דאק שכולל את כל פרטי הנמצאים. עכשיו, כיוון שמרגישים את זה, ממילא יש שם התקללות. אפילו שיש בחינות שונות, וספירות שונות, וכל אחד הוא זהות אחרת, כמו שאמרנו בקודם, בכל אופן יש התקללות. כל אחד מתקלל עם השני, מתאחד איתו. כל אחד מסוגל לתת מקום לשני, לאהוב את השני. למה כל אחד מסוגל לתת מקום ולאהוב ומלא להתקלל? כי יש את ההרגשה הפנימית הנעלמת, באותו אור, באותו רצון, באותה מחשבה כללית שכוללת את הכל. מה יהיה בעולם התור? בעולם התור לא מרגישים את זה. בעולם התור לא מורגשת אותה מחשבה כללית. זאת אומרת שבעולם התור, אולי נלך לפני זה, עולם התיקון, כשאתה מסתכל על השני, וכיוון שאתה מרגיש את הכלל, אתה בעצם מבין שהשני לא משהו לגביך. הרי אתה והוא חלק מאותו כלל, חלק מאותו מחשבה כללית. אז אם אתה והוא חלק מאותו כלל, אותו מגמה, רצון אחד של הבורא, הבורא רוצה אותך ואותו, לא גם אותך וגם אותו, הוא רוצה ברצון אחד אותך ואותו. הוא רוצה את כולם ברצון אחד. אז כיוון שהוא רוצה את כולם ברצון אחד, איך אתה יכול להיות נגדו? אם הוא רוצה גם אותו וגם אותך, אתה מרגיש את זה, זה סימן שאתה צריך להרגיש מה? מתאחד איתו, ולהבין שיש לו מקום. בעולם התור אין את ההרגשה הזאת. שם בעולם התור ההרגשה היא, אין משהו אחד כללי שכולל את הכל. רק אני קיים. אז אם רק אני קיים, ופתאום אני רואה שגם הוא קיים, אז הוא קיים מאיים על האני שלי. הוא מפריע לי. אז יש משהו בקיום שלו שמאיים על הקיום שלי. כי אין כאן את היכולת להבין שהקיום של השני לא מאוים מהקיום שלך, כי, או אתה לא מאיים על הקיום שלו, כי אתם בעצם חלק מאותו רצון אחד ומחשבה אחת כללית. עד כאן, זה הרעיון, זה המילים שהרבי כאן אומר, אני קרא שוב את המילים האלה, אני קורא שוב את המשפט כאן מתחילתו, ההתקללות הזו על ידי המשכת שמה, שממיצחה שהוא תחינת אינסוף, הכולל את כל ההשתלשלות, ופרטי הנמצאים, כי ממך הכל כתיב, ולכן הוא הגורם גם כן עניין ההתקללות. זאת אומרת, כיוון שיש בחינה של אינסוף, שכוללת את הכל, לכן הוא גורם גם את ההתקללות, אחר יציאתם כל אחד ואחד בפני עצמו. עכשיו, על פי ההבנה הזאת, שיש לנו עולם התיקון, שבעצם זה שורש הנשמות. מתוך ההבנה הזאת, הרבי כאן הולך להסביר, ונקרא את זה עכשיו, מה בעצם ההשלכה החברתית של הרעיון הזה? שזה בעצם הטעם הפשוט למצווה של ואהבת לך כמוך. זאת אומרת, אסור לך להיות לבד. מה זה ואהבת לך כמוך? אסור לך להיות נפשית לבד, ממוכר לזולת. שאתה יכול להיות בתוך הרבה חברה, או בתוך משפחה, או עם הילדים שלך, ואתה לבד. אז אסור לך להיות לבד. התורה מצווה אותך, תהיה ביחד. מה זה תהיה ביחד? תואב. ואהבת לרעך כמוך. אתה צריך לאהוב ולהתקלל ממנו. כמו שאנחנו נסביר בהמשך, איך האמר מבטאת את זה. אז הטעם למצווה הזאת, מדוע אנחנו צריכים לאהוב, היא נמצאת מתוך אותה תפיסה, מה הסדר האמיתי של הנשמות, איך הם מתאימים לעולם התיקון, לפי מה שעכשיו הסברנו, בניגוד לעולם התור, שזה עולם של פירוט, וכיוון שהנשמות שייכות לעולם התיקון, לכן מוטל עליהם לעבוד על הנושא הזה של האהבה. עכשיו, לפני שנמשיך, טוב, נמשיך לקרוא כאן הלאה, ועל דרך זה יובן גם בנשמות ישראל. אני קורא פה בשורה 2-4, השישית מתחילת העמוד 56. על דרך זה יובן גם כן בנשמות ישראל, שהם קומה שלמה ביחד. דהיינו, נשמת אדם הראשון שהיא כללותם. כל נשמות ישראל זה נשמה אחת. והגם שיש בה בנשמות ישראל רמח איברים מיוחדים, זאת אומרת שכל נשמה היא כמו עבר אחר, תפקיד אחר, יש מישהו שהוא ראש, ויש מישהו שהוא יד, ויש מישהו שהוא רגל, הרי הם כלולים זה מזה, כמו על דרך משל בגוף אחד, שהגם שהוא בהתחלקות ציור איברים, ראש ורגליים וידיים וציפורניים, זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על הגוף, הרי יש בו איברים שונים, ראש, ידיים, רגליים, ציפורניים, מכל מקום, כל אחד כלול מזולתו. שביד יש חיות מעין הרגל על ידי הברידים שנמשכו בו, וכן בשאר כל האיברים. אומר כאן הרבי, בגוף האדם יש קשר בין האיברים. יש קשר בין הרגל ליד ובין כל עבר לבעבר, ומדוע? כי הם חלק מגוף אחד. ולכן הקשר הזה מתבטא שכביכול ברגל יש משהו מעין היד, וביד יש משהו מעין הרגל, כי הם קשורים מחוברים. ולכן אומר פה הרבי, וכנודע שמרפאים עבר אחד על ידי הכזה בחברו, מצד עבוב הדמים וההתקללות הזאת, סליחה, מצד עבוב הדמים. זאת אומרת, אומר פה הרבי, ידוע שאפשר, אם יש בעיה ביד, לפעמים אפשר להקיז דם ברגל ולפתור את הבעיה ביד, או לנגוע במקום מסוים, בעבר מסוים בגוף, ולהשפיע על מקום אחר. איך אתה, אם אתה נוגע ברגל, איך אתה פותר בעיה בראש? או אם אתה מקיז דם ברגל, איך אתה פותר בעיה בראש? כי הגוף מעובב, הדמים מעובבים. זה גוף אחד, זה יחידה אחת. אז כיוון שזה יחידה אחת, אז יש קשר, זה לא שהראש נפרד מהרגל, אלא יש קשר פנימי בין כל האיברים. אז ככה גם הנשמות. אומר הרבי, וההתקללות הזאת באיברי הגוף ובחיות הנפש שבהם, הוא מחמת כללות החיות שכולל כולם, שהוא המאיר במוח שבראש, שממנו נפרדו, כל אחד לעצמו, והוא כולל כולם. דרך משל, היו לי כידוע. אומר הרבי, למה באמת הכל הגוף מעורבב? כי בעצם יש את כללות החיות. יש חיות כללית, שהיא נמצאת בראש, שזה כביכול המהות הרוחנית האחת של הגוף הזה, שהיא שורה בראש, ומשם נמשכת לכל שאר האיברים. אז כיוון שיש את החיות הכללית הזאת, אז זה נותן לכל האיברים את החיבור ביניהם. זה לא מכונה שכל עבר אין בה קשר עם עבר אחר. אלא יש כללות החיות שהיא שורה בראש, עצם הנשמה, עצם החיות, שהיא אחר כך נמשכת ומתפרטת בכל האיברים. ולכן המוח הוא מרגיש כל כאבי הרמח איברים, וכאב היד עם הרגל שווים אצלו. ועד רבה, לפעמים ירגיש המוח יותר כאב מכה שבציפורן מכאב מכה שביד, כנראה בחוש. אומר רבי, זה המעלה של הראש, ששם שורה כללות החיות. לכן הראש מרגיש את כל האיברים. לא רק מרגיש את האיברים הקרובים אליו, גם את האיברים הרחוקים. ולפעמים כואב לראש, לכללות החיות, כאב שנמצא בציפורן, יותר מאשר כאב שנמצא בעבר אחר בגוף. עכשיו, למה הרבי כאן רומז? שאותם נשמות שהם הראש בתוך העם, שיש בהם את כללות החיות, לפעמים מטרידה אותם בעיה שנמצאת בעבר רחוק מאוד, כי הם מרגישים חלק ממנו, יותר מאשר עבר שהוא לכאורה קרוב. עכשיו, אומר הרבי, ועל דרך זה, כמו בנשמות, היה ההתקלות ברמח איברי נשמות, נפש אדם הראשון, זה מזה מחמת מקור חיי נפשו, שהוא בחינת חוכמה אילאה, ואדם העליון בחינת אינסוף ברוך הוא ששורה ומתייחד בחוכמתו, שהוא בחוכמתו אחד, ולכן נאמר בני בחורי, וכמו הבן שהוא טיפה ממוח האב. אומר רבי, אותו דבר, נשמת אדם הראשון, היה בו את כללות החיות. מה זה כללות החיות? מה שהוא קיבל מחוכמת הבורא. אכן הוא נקרא בן לקדוש ברוך הוא, בני. למה הוא נקרא בני? כי יש בו את כללות החיות שהקדוש ברוך הוא ממשיך. מאותו עולם האצילות, נמשך אדם דומה לאביון, כמו שאמרנו מקודם, אז יש בו את אותה בחינה כללית בתוכו. ואיפה הבחינה הכללית הזאת שורה? דווקא במוח שבראש. אך אומנם, לאחר שנחלקה נשמת אדם הראשון לשורשים רבים, וכל אחד נחלק לענפים וניצוצות רבות בגופות מיוחדות, הרי זה כמשל האיברים שנפרדו זה מזה, ולא יכאב ליד מכה שברגל המפורדת ממנה כיוצא בזה. אומר רבי, אבל מה המשל של פירוד הנשמות? נולדים הרבה בני אדם, שכל אחד הוא מציאות בפני עצמה. אז המשל הזה, אותם ריבוי נשמות, זה כמו לכרוע, כמו גוף, שתפרק אותו לאיברים איברים, ואם תפרק אותו לאיברים איברים, ליד לא יכאב מה שקורה ברגל, כי אין ביניהם קשר. אז האנושות כמו שהיא, היא כמו גוף מפורק, שכל גוף זה כמו עבר עבר, אבל אין קשר לכאורה בין האיברים, לכן אחד לא מרגיש את השני. אבל אומר רבי, אמנם הפירוד הזה הוא רק מצד הגוף. זאת אומרת, הגוף שלנו הוא באמת נפרד מהגוף של השני. אצל אדם הראשון גם היה גוף אחד. אנחנו, הגוף שלנו נפרד מהגוף של השני, לכן הגוף האחד גם מרגיש את מה שקורה בגוף של השני. אבל הנפש לא נפרדה באמת, וכולם מתאימות, כמשל היד שיש בה מברידי הרגל והעין וכן ברגל מן היד וכיוצא, ושיש לה כאב עצום ברוחניות מכאב העין כנען. אומר רב, אם אנחנו עכשיו נבין את הציור נכון, הגופים נפרדים, אבל הנפש של כל בני האדם, של כל עם ישראל, ואלה גם כל בני האדם, היא לא נפרדה. הנפש נשארה אחת. אז לכן ברוחניות, כשהשני כואב לו, זה בעצם גם כואב לך. בגוף, שהוא נפרד, זאת אומרת, כמו במשל, הגוף הוא כמו איברים מפורקים. אבל הנפש זה כמו גוף אחד חי, גם עכשיו. אז כיוון שהנפש היא גוף אחד חי, אז ברוחניות שנשמה אחרת חסר לה משהו, זה בעצם חסר גם לך. וכשהנשמה האחרת טועה ועושה בעיה מסוימת, זה גם מפריע לך. לכן אתה ערב עליו. זה ההסבר, ממשיך הרבי. לכן אמר האריזה על כל פרטי הוידועים שחטא אחד מישראל. שהרי הוא כאב את אותו עבר שבו מושרשת נפש אותו הישראל, ומגיע הכאב גם לעבר העליון שמושרש נפש האריזל, ובפרט מצד מקור נשמתנו מן מוח האב, וחוכמתו יתברך הכולל את כולם מרגיש כאב כל המח איברים, האיברים. אומר אבי, זה הסיבה שהרי אמר וידוי, אם פלוני אלמוני אי שם עשה איזה עבירה, שהרי בכלל לא שייך עליה. הארי אומר על עצמו שהוא עשה את העבירה הזאת ומתוודה עליה. למה? כיוון שהוא מרגיש את הכאב הרוחני של אותה נשמה, שהיא בעצם חלק מהנשמה שלו, כולם מושרשים, כולם כגוף רוחני אחד, ולכן בייחוד בגלל שכולם שייכים לחוכמה שכולל ולכל זה המוח, מוח האב כמו שמובא כאן, אז ממילא, כיוון שזה, אז מהצד הרוחני הפנימי, הנשמות מחוברות ויש קשר. עכשיו מסיים פה הרבי את הנקודה הזאת, מה המסקנה המעשית של זה. לכן נצטווינו גם כן לאהוב כל אדם בישראל. שהרי כל אדם כלול מכל הנשמות ישראל כנ"ל, מן האיברים, והרי אם כן, יש בו זולתו גם כן, ויואב זולתו כמוהו, וכן הוא כלול בזולתו כנ"ל, בקישור האיברים. אומר אבי, זה בעצם הסיבה הפנימית למצווה של ואהבת לאחר כמוך. למה אתה צריך לאהוב כל אחד? כי אתה והוא חלק מגוף רוחני אחד. וממילא מה המשמעות? המשמעות שיש בך חלק ממנו, ויש בו חלק ממך. ואם, מיד נראה מה יהיה אם אתה לא אוהב אותו. אבל האהבה היא לכאורה טבעית, באיזה מקום, כמו שנדבר על זה אחרי זה בהרחבה, שעיקר הסוד של האהבה זה בעצם אהבה עצמית. נראה את זה מפורש, שבעצם העומק של חוויית האהבה תמיד זה אהבת עצמך. אנחנו נראה את זה בהרחבה בהמשך. אבל פה זה רק אנחנו מתחילים כאן כמבוא כדי לנסות לנגוע בזה. אז אומר פה הרבי, אומר פה הרבי, בשני יש חלק ממך, בך יש חלק מהשני, לכן באופן טבעי אתה צריך לאהוב אותו. ולכן אומר הרבי, וזו גם כן הסיבה שצריך לקבל על המצווה הזו קודם התפילה. כדי שיוכל למסור נפשו באחד שתעלה לפני השם בבחינת מן בקריאת שמע, ואי אפשר להיות עלייה זו אלא אם כן תהיה שלמה ובריאה, דהיינו שתהיה כלולה מכל המשמות, שהוא כמו העבר שבבריאותו הוא, שבריאותו הוא כשבריאים הורידים שבו הכלולים מכל האיברים, ואז תעלה לרצון לפני השם בחוכמתו יתברך, שהיא הכוללת כל הנשמות כולן כאחד ממש. לפי שהנשמה יש בהתקלות גם כמכולם, יכולה היא לעלות באור הכללי שהוא מקורן ושורשן, והתקללות זו כשהאדם מראה בעצמו בגופו כן, שאוהב רעהו כאיברים הכלולים זה מזה, ושלי שלך, כי עצמו הוא בשרו. מה שאין כן כששונא לאחד מישראל בליבו, הרי הוא מפריד מנפשו אותו חלק של זולתו הכלול בו, ודוחה הוא מעלה בשנאה זו ששונא ומסלק רצונו ממנו, וממילא יש פגם וחיסרון בנפשו, שנחסר בו החלק הנ"ל, ונעשה בעל מום, כי באמת כל עבר פרטי כלול מתרייג, היינו מתכללות זולתו, ועל ידי השנאה הוא מפריד ממנו אותו חלק פרטי, ואז אינו יכול לעלות לרצון לפני השם, כדכתיב, אשר יהיה בו מום, לא יקרב להקריב, שאור אינסוף ברוך הוא הכולל כולם, לא יסבלנו מצד החיסרון שבו, שחיסר אותו העבר פרטי, שהרי האינסוף כולל גם אותו, ודי למבין. אנחנו מיד נקרא את זה שוב, אבל קודם כל נסביר את הרעיון. שאלנו בתחילת המאמר, למה לפני התפילה צריך לקבל ואהבת לרעך כמוך? למה? הרי אתה הולך להתעסק עם בני אדם, זה יהיה אחרי התפילה. מה הקשר בין התפילה לואהבת לרעך כמוך? מסביר פה רבי הסבר מאוד מעניין, אומר רבי כך. כיוון שאתה כלול לכולם, לכולם כלולים בך, כשאתה מראה את זה בגלוי, זאת אומרת שאתה אוהב את השני, אז אתה נהיה, מה? עכשיו, מרגיש בגלוי אתה נהיה שלם. לעומת זה, שאתה שונא את השני, דוחה אותו, מה אתה בעצם עושה שאתה דוחה את השני? אתה עושה את עצמך חלק, אתה עושה את עצמך בעל מום. כי הרי אתה והשני זה כמו עבר. אם אתה לקחת את היד, והיד מחוברת היטב עם שאר הגוף, אז היד היא שלמה, כי היא חלק מהגוף. אבל אם ניתקת, קשרת חוסם אורקים, קשרת את זה חזק חזק, שלא תהיה זרימה, יצרת ניתוק, מה זה יקרה ליד? אז קודם כל הגוף כולו נהיה בעל מום, וגם היד נהיית ודאי לא שייכת לכלום, הופך להיות עבר מדולדל. ממילא, יש לנו סוד של לעלות למעלה, כמו שלמדנו כאן מקודם, למעלה הכל שלם. הכל מאוחד. אתה רוצה עכשיו להתפלל, אתה רוצה להתאחד עם השם, להתקרב. אתה צריך עכשיו למסור את עצמך, מה זה תפילה? להתאחד, להתקרב, להיות עם השם. כל בעל מום לא יקרב. כמו שבאמת בעלת מום לא מקריבים אותה לקדוש ברוך הוא, וכהן בעל מום לא יכול לעבוד בבית המקדש, כי כשאתה לא שלם, אתה לא מתאים לשלמות למעלה. אומר פה הרבי כך, כשאתה שונא מישהו, וגם יש לך את הסיבה הכי צודקת למה אתה שונא אותה, אבל מה אתה בעצם עושה? אתה בעצם מתנתק ממנו ומנתק אותו ממך. וברגע שאתה מתנתק ממנו והוא מתנתק ממך, אתה נהיה בעצם לא שלם, אתה נהיה פגום, אתה נהיה חסר. ואתה נהיה, ממילא כשאתה פגום וחסר, אתה לא שייך אל השלמות. לעומת זה הפוך, כשאדם אוהב, ולכן לפני התפילה זה הזמן לזכור, לאהוב את כולם, זה מה שאומר פה הרבי, לשחרר את כל המחיצות, את כל השנאה, את כל הכעסים, את כל הדברים שמפרידים בינך לבין האחרים, כי ברגע שאתה לא משחרר את זה, ואתה נשאר עם כל המועקות, זה כמו שאתה נשאר עם חוסם ערכים, רק שהחסימה לא תהיה על הצוואר שלך, אז בכלל לא תהיה, זאת אומרת, ברגע שאתה שונא אחרים, אתה בעצם חונק ומדלדל את עצמך. לכן, דווקא תפילה, שיקרה עלייה והתאחדות למעלה, מחייבת להתאחד עם כולם. עכשיו נקרא את, את הלשון כאן של הרבי שוב, תקרא אותה במהירות, נקרא אותה ונסביר אותה בתוך כדי קריאה, ולכן אני קורא משורה שמתחילה לאהוב כל אדם לישראל, קצת אחרי האמצע. אני מתחיל לפני זה קצת. לכן הצטווינו גם כן לאהוב כל אדם לישראל. שהרי כל אדם כלול מכל נשמות ישראל. כנזכר למעלה. כל אחד כלול מכולם. כנזכר למעלה מן האיברים, במשל של האיברים. והרי אם כן, בו יש זולתו גם כן. בך יש את השני. ויאהב זולתו כמו. הוא צריך לאהוב את הזולת כמו שהוא אוהב את עצמו. אבל למה הוא צריך לאהוב את הזולת כמו שהוא אוהב את עצמו? כי הזולת זה לא משהו אחר ממנו. ואהבת לרעך כמוך, כי הזולת הוא בעצם אתה. אתה חלק ממנו והוא חלק ממך. אתם לא נפרדים. וכן הוא כלול בזולתו כנל, בקישור האיברים, במשל שקישור האיברים. וזהו גם כן אומר רבי הסיבה שצריך לקבל עליו מצווה זו קודם התפילה. למה דווקא לפני התפילה צריך לקבל ואהבת לך כמוך? כדי שיוכל למסור נפשו באחד, שתעלה לפני השם בבחינת מן בקריאת שמע. זאת אומרת, כדי שהנפש, מן זה נקרא עליית התחתון, התעוררות התחתון. מים נוקבים בלשון של הקבלה. כשאתה אומר שמע ישראל, מה אתה בעצם אומר? אתה מאחד את עצמך ואת כל העולם עם אחדות הבורא. כשאתה מתאחד עם הבורא, עם הבורא אחד, אז ממילא, בעקבות זה, ככה כתוב בספרים, הרבי צמח צדיק מסביר את זה בהרחבה ופה במשך הספר במצוות תפילה, שלפי עומק ההתאחדות עם השם, ככה תפילתך מתקבלת. כמה שאתה יותר מרגיש שהשם אחד, והוא הכל, ואתה מתאחד איתו, ונקרא העלאת מן לאחדות השם, ככה השפע נמשך, וככה התפילה מתקבלת. אומר הרבי, אתה הולך בשמה ישראל, להגיד השם אחד, ואין עוד מלבדו, ואתה חלק, וכל העולם כולו חלק ממנו, ואיך אתה יכול לעלות? ואי אפשר להיות עלייה זו, אלא אם כן תהיה שלמה ובריאה. זאת אומרת, כיוון, מה זה לעלות לעלייה הזאת? זה בעצם להגיע למקום של האחדות. לאותו מקום של האחדות. אבל אם אתה במקום של פירוד, אתה אומר, הוא לא, כי אתה שונא אותו, הוא לא חלק מהשם, כי אתה שונא אותו. במה זה מתבטא שהוא לא חלק מהשם? שהוא לא חלק ממך, אתה והוא נפרדים. אז ברגע שאתה אומר שהוא לא, אז אתה גם לא יכול לעלות למה? לאותה אחדות. זה מה שאומר פה הרמי. אי אפשר להיות עלייה זו, אלא כן תהיה שלמה או בריאה. דיינו תהיה כלולה. מה זה שלמה או בריאה? כלולה מכל הנשמות. כמו שהוא כמו עבר, שבריאותו הוא כשבריאים הוורידים שבו הכלולים מכל האיברים. זאת אומרת, מה המשל כאן? יד. אם הוורידים מחוברים לכל הגוף והדם זורם, אז היד בריאה. אבל אם יש חסימות, היד לא מתפקדת. או חס וחלילה והמדולדלת. אז הכל תלוי, הבריאות שלה תלויה במה? שתהיה מחוברת חיבור טוב, בלי חסימות עם כל הגוף כולו. אז היא תהיה בריאה. שאז כשהיא מחוברת, אז תעלה לרצון לפני השם בחוכמתו יתברך, שהיא הכוללת כל הנשמות כולם כאחד ממש. שלפי שהנשמה יש בה בהתכללות גם כן מכולם, יכולה היא לעלות באור הכללי שהוא מקורן בשושן. אומר רבי ככה, מתי אתה יכול לעלות לאור הכללי, להרגיש את האחדות של השם? כשאתה מרגיש מאוחד, כשאתה כולל את כולם. אבל אם אתה נפרד, אתה לא יכול לעלות לאותו אור כללי. והתכללות זו, מתי אדם באמת כולל? הרי הוא לא כולל, הוא לבד בגופו. מתי הוא באמת כולל? אומר רבי, התכללות זו כשהאדם מראה בעצמו בגופו כן. שאוהב רעהו כאיברים הכלולים זה מזה, ושלי שלך כעצמו בשרו. זאת אומרת, רבי, מה זה ההתכללות? כשאתה מראה, אתה מרגיש שאתה אוהב את כולם, אתה אוהב אותו, אתה לא שונא אף אחד, ואתה מרגיש שמה שקורה אצלו זה גם אצלך, שלי שלך, כמו שרבי אומר. זאת אומרת, שמה שיש לך זה גם שלו, כי אתם בעצם דבר אחד. כמה שאתה מראה את זה יותר וחווה את זה יותר, ככה אתה יותר מאוחד. אבל מה שאין כן כששונא לאחד מישראל. כשאתה שונא למישהו, אז מה אתה בעצם בהרגשה של השנאה אומר? אני נפרד ממנו. הוא לא אני ואני לא הוא. לגביי, ושלא יהיה בכלל. עכשיו, ברגע שאתה אומר לגביך שהוא לא יהיה, שנאה מביאה, כמו שחמי אמרו אחר כך, היא יכולה להוביל גם ללא תרצח. כי השורש של שנאה, יש משהו בתוך חוויית השנאה, שהוא שלילת השני, דחייתו, שלילת קיום השני. אז כשאתה שולל אותו, ואתה מראה את זה בנפש שלך, שכבר אנחנו יכולים להבין מתוך זה, כמה חמור המצב הזה, למישהו שהוא מנותק מאנשים, שונא אחרים, לא מסתדר, כמו שאנחנו מדבר על זה בעזרת השם בהרחבה בהמשך. כי מה זה בעצם אומר, אומר פה הרבי? הניתוק הזה, אותו מצב שהוא בניתוק, הרי הוא מפריד מנפשו את אותו חלק שזולתו הכלול בו, ודוחה ומעלה בסיניו, כאילו מנתק את השני ממנו. יש לו את החלק של השני שחלק ממנו, והוא עכשיו מוציא את זה החוצה. עושה, אז הוא עושה את עצמו מה? חסר. הוא מסלק רצונו ממנו, וממילא יש פגם וחיסרון בנפשו שנחלק, נחסר בו החלק הנ"ל. עכשיו נסביר קצת יותר את המשפט הזה. הרי חלק ממך זה מה שיש בו. ואתם ביחד. וחלק ממנו זה מה שיש בך. עכשיו, כשאתה דוחה אותו, אתה גם מוציא מעצמך את החלק שלו. שנגיד את כאן במילים אחרות קצת. כל אחד בעצם מקבל מכולם. כמו שכל אחד נותן לכולם. כמו במשל של האיברים. היד נותנת לכל האיברים ומקבלת מכל האיברים. וככה רגל וככה הלאה. כשהיד מתנתקת מהאיברים האחרים, מה היא בעצם עושה? היא מפסיקה לתת להם, ומפסיקה לקבל מהם. ואז היא הופכת להיות, כשהיא לא מקבלת ולא נותנת ולא מקבלת, היא הופכת להיות עבר מדולדל, חסר חיות. אומר, זה נקרא בעל מום, חסר לו שלמות, חסר חיות. כך גם מבחינה רוחנית. כשאתה דוחה מישהו, אתה בעצם דוחה את מה שהוא נמצא בך, את השלמות שלו שאתה צריך לקבל ממנו. זה נקרא התכללות. וממילא אתה לא נותן לו, אבל אתה גם לא מקבל ממנו, ואתה הופך להיות אבל מדולדל. זה הלשון גם של הרבי, שמקשיב כששונא לאחד מישראל, בליבו הרי הוא מפריד מנפשו את אותו חלק של זולתו הכלול בו, ודוחה מעליו בשנאה זו ששונא ומסלק את זונו ממנו. ומלא יש פגם וחיסרון בנפשו שנחסר בו החלק הלל ונעשה בעל מום. כי באמת כל עבר פרטי כלול מתרייג. והיינו מתכללות זולתו בו. זאת אומרת, כל עבר יש בו מהכל. וכשאתה דוחה אותו, אתה דוחה את החלק שלו שבך. ועל זה השנאה מפריד ממנו אותו חלק פרטי, ואז אינו יכול לעלות לרצון לפני השם. כדכתיב אשר יהיה בו מום לא יקרב להקריב. שאור אינסוף הכולל כולם, אור אינסוף שהוא כללי וכולל את כולם, הגילוי של הקדוש הוא שלמות, לא יסבלנו מצד החיסרון שבו, שחיסר את אותו עבר פרטי, שהרי אינסוף ברוך הוא כולל גם אותו, ודי למילים. ולכן מסיים הרבי מצטלם, כמה לא תעשה בהקרבת בעלי מומים, הן בכהנים והן בקורבנות עצמם, כמו שכתוב פרשת אמור, ומצטלם גם כן להקריב כל קורבן תמים כדכתיב תמים יהיה לרצון. זאת אומרת הרבי, זה בעצם הסיבה מדוע התורה הדגישה שתמיד המקריב צריך להיות שלם והקורבן צריך להיות שלם, כי הבורא הוא שלמות של הכל, וכשאתה עולה אליו פגור, אז זה לא מתאים לשלמות שלו. עכשיו, כמובן אומר לנו פה הרבי, אף אחד הוא לא שלם מצד עצמו. כולם חסרים. במה אתה נהיה שלם? מההתכללות עם כולם. כל אחד נותן בו את הבחינה שלך, ואתה נותן בו את... אז כל אחד נהיה שלם. זאת אומרת, כל פרט נהיה שלם ברגע שהוא מתכלל עם האחרים. וברגע שהוא מנותק מאחרים, אז הוא עצמו, גם מבחינתו הפרטי דואכת, הוא עצמו נהיה פגום וחסר. עכשיו, כיוון שזה כך, זה הסיבה, הטעם הרוחני, שעומד מאחרי כל הסוד הזה של ההתכללות. עכשיו, לפני שנסיים, כן.
הרשעים
האלה, בסופו של דבר, מהתורה, ספר, הם כאן כול. זה כאן באווירה, מקורה, זמרים בצלום.
היו
בשביל, ולא יכלו להכין אותם בתוך המערכת. כולנו יודעים. טוב, זו סוגיה של מה שאנחנו מדבר עליה, בעזרת השם. כל התחום של ביקורת וכחסות לרשע, אנחנו נעסוק בזה, בעזרת השם, בשיעורים. אבל הכלל הוא, תנו חטאים ולא חוטאים. מה הכוונה? מה זה ההבדל בין חטאים לחוטאים? גם אצל החוטא וגם אצל הרשע, שהקליפה שולטת בו, ואם הקליפה כל כך שולטת, ודאי שלפעמים צריך להיות, הוא עצמו עובד עם הקליפה ששולטת בו, אבל גם בו יש בחינה של שלמות מסוימת שעכשיו לא מתגלה. יש בו גם מהות אלוקית, חלק אלוקה. ולכן, גם שאנחנו צריכים מדי פעם, ואיך בדיוק עושים את זה, צריכים להיפרד נפשית מהצד הרע שלו, באותו זמן לא צריכים להיפרד נפשית מהצד האלוקי שלו. איך אפשר לעשות זה ביחד? עוד נדבר על זה. זה מה שנסביר האדמו"ר הזקן בתניא, ונעסוק בזה קצת בהרחבה. אבל העיקרון הוא שכאן מדובר שאתה שולל מישהו, אתה שולל את כולו, את כל מהותו. אתה לא שולל את הרשע שבו, אתה שולל את כל מהותו. עכשיו, שאתה שולל את כל מהותו, ויכול להיות שגם לא רשע, אתה שולל אותו. זה חלק, אז זה מה התורה אומרת, לא תשנא את אחיך בלבביך. כי ברגע שאתה שונא אותו, לא שונא לפעמים את המעשר רשע שלו, או את פרטים שבו. אלא אתה שונא אותו, אתה בעצם דוחה ומפריד את, מה ש... את הטוב שיש בו, שהוא בעצם משלים את כולם. אתה דוחה ואתה נהיה ממלא, כמו שעכשיו למדנו כאן באנו. עכשיו, איך משלבים את זה שם? בכל אופן הוא רשע, זאת אומרת, אז כמה הרשע גובר על כל מציאותו, או רק חיצוני, לא, עוד נדבר על זה. אבל בעיקרון כאן, גם ברשע יש בו טוב. ולכן גם ברשע צריכים באותו זמן ששונאים את הרשע שבו, צריכים לדעת שיש בו את הטוב שבו, שגם אם הטוב לא מתגלה, כאן הרבי לא עסק, מי ששם לב, אם הטוב של השני מתגלה או לא מתגלה. במהות אתה מחובר אליו. כי בעצם אנחנו מהות אחת, אנחנו גוף אחד, אנחנו גם גוף אחד עם הרשעים, לא יעזור שום דבר. כל תענית שאין בה מרשעי ישראל, אינה תענית. וכשמתייחסים על עם ישראל כגוף אחד, אז יש לנו, מה זה ציבור? מובא בספרים, שציבור זה ראשי ציבור, ראשי טרור של צדיקים, בינוניים ורשעים. אין ציבור בלי הרשע. עכשיו, הרשע יש לו בעיה, והבעיה של הרשע היא הבעיה של כולם פה, שאנחנו לא מבינים פה כרגע. זה חלק מהבעיה, הבעיה שלו זה הבעיה של כולם, גם של הצדיקים, לכן הארי היה מתוודה על אותם רשעים. אבל בעיקרון, הצדיק בינוני ורשע זה בהתגלות של המעשים, כמה הוא מגלה את עצמו. אבל מצד הציבור כולם, מהות אחת. עכשיו, מתוך התפיסה הזאת, מתוך התפיסה הזאת, אנחנו עכשיו נסכם פה ונסכם את הדברים, כשכתבו לרבי על בעיות באהבת ישראל, מישהו כתב לרבי שהוא לא מצליח לאור וכך הלאה, אז רבי אמר לו שילמד את המאמר הזה, שעכשיו למדנו חלק ממנו, בחצי הראשון, לא מדימה גם בחצי השני בעזרת השם, בהמשך השורים, לא מיד. שילמד את המאמר הזה, יזכור אותו ויחשוב עליו, יתבונן בו, ומדי פעם שיפחות יזכור את התוכן שלו ויחשוב עליו כל הזמן, כדי לפתור את הבעיות שלנו. ומה הסיבה לזה? כי כשיש לנו קושי עם הזולת, והקושי יכול להיות מאוד מאוד צודק, כי הוא עשה לי כך, כי הוא מאיים עליי, כי במקצוע שלו הוא מפריע לי, או במעשים שלו הוא פגע בי, או כל מיני דברים אחרים, או בכלל. כשיש לך קושי עם מישהו, בסופו של דבר, שהוא פעם, כמו שאמרנו, יכול להיות צודק, אבל הקושי הזה, או השנאה הזאת שמתבטאת כאן, הוא בעצם מראה לך שמשהו בך לא שלם. לא שצריך להיות מושלם, כי החוויה האנושית, היהודית, השלמה, מחייבת להרגיש טוב עם כולם. זה ואהבת לך כמוך. ולהרגיש טוב עם כולם, להרגיש טוב עם כולם זה בעצם מבטא מה? למה אני מרגיש טוב עם כולם? הרי הוא פגע בי. כי המשל הזה, שהרבי כאן לא מביא אותו, אבל מובן בספרים, כולנו מכירים את זה, שאם הרגל שלך עושה לך קצת בעיות, היא מחיבה לך מאוד, והיא קצת חולה, ואתה ממש סובל ממנה, מהרגל הזאת, אתה לא שונא אותה. למה אתה לא שונא אותה? כי היא הרגל שלך. ואתה לא תגיד לה, אם אין ברירה, וגם אם יש חס וחלילה אין ברירה, אז אתה נשאר בעלמור. אבל אתה לא תגיד לה, אני קוראת אותך כי את מחיבה לי. ואני מוותר עלייך. למה? כי הרגל שלך. כיוון שהרגל שלך היא חלק ממך. זה המשל שירושלים מביא, שכשיד ימין פוגעת ביד שמאל, אז יד שמאל לא עולה לה שוב מחשבה לקחת הסכין ולפגוע חזרה ביד ימין. זה לא שייך בכלל. למה? כי זה גוף אחד. עכשיו יש משהו מאוד מאוד עמוק שאנחנו רוצים שנתפוס אותו כמבוא למה שנסביר בהמשך הדברים. יש משהו מאוד מאוד עמוק שהחוויה היסודית שלנו היא חוויה שמבוססת על שייכות אל הזולת. זה נכון בכל הרמות של זולת, זה נכון במשפחה, זה נכון עם הילדים, זה נכון בבני זוג. יש איזה ממד יסודי שאתה צריך להרגיש השני הוא חלק ממך. זה אתה, זה לא משהו זר. קודם כל זה אתה. זאת אומרת, קודם כל צריכים לדעת איך להתמודד עם משהו מכאיב לך ומה שקשה לך, ומה, יש הרבה פרטים איך להתמודד. אבל יש איזה משהו יותר יסודי שאתה והוא, אתם לא שניים נפרדים. אבל העניין הזה זה לא רק ממש בין קרובים כמו משפחה, ילדים. זה גם מסתם אנשים ברחוב. יש איזה ממד יסודי. גם אם אנשים קשים וכמו שאמרנו פוגעים או בעייתיים, או ודאי הרבה פעמים אין לנו בעיה עם אנשים פוגעים ובעייתיים. אנחנו סתם מנותקים מאנשים. סתם מנותקים מאחרים. רגשית. נפשית. כי מה לי ולא? מה לי ולא זה טעות מאוד מאוד קשה. כי הוא ואתה חלק מאותי מהות רוחנית. יהודי זה ממש חלק מכנסת ישראל, כמו שאנחנו רואים כאן, וגם ברבדים אחרים זה כללות האנושות, וברבדים אחרים זה אפילו גם בעלי חיים וצומח, ככה מובא בספרים. זאת אומרת, אתה לא יכול להרגיש זרות וניכור, כי זרות וניכור ממשהו זה בעצם לטעון שאתה לא מאוחד איתו, וזה לא יכול להיות, הרי כולנו חלק מכלל רוחני אחד. אז החוויה הזאת, או התחושה הזאת, המידה הזאת בתוך הלב, שמבטאת את השותפות, את האחדות, זה בעצם היסוד של ואהבת לך כמוך. אבל, וזה הנקודה בעצם העיקרית כאן, זה הטעם למצווה הזאת. אז כאילו הטעם על פיסו, למה צריך לקיים ואהבת לך כמוך? אבל האמת להמיטתה, שהתחושה הזאת שהיא לכאורה כל כך מצוירת פשוט, כולנו גוף אחד, עבר אחד, לכן אי אפשר להתנתק אחד מהשני, זה מה שמחבר אותנו, מהות, גוף נשמת אדם הראשון, מהות רוחנית אחת, כמו שכאן הרבי מצייר, התודעה הזאת, בעולם הפנימי שלנו, באמת, היא רחוקה בתכלית. זאת אומרת, זה הדבר הכי קשה לרחוש אותו באמת. ועל זה אנחנו מדבר בעזרת השם בהמשך, ננסה להבין את השור של הדברים, זאת אומרת, שיש בנו משהו מאוד מאוד טועי, ישות של טוב, כמו שכאן הרבי קרא לזה, שם זה פירוד, ששם אתה נפרד מהשני, שם אתה מאויה מהשני, שם, ושם בתודעה הזאת, אתה והוא זה לא אותו דבר. וממילא מקסימום, אם תוכל ליצור איתו קשר, זה קשר אינטרסנטי כזה או אחר. וגם זה בקושי. גם זה קשה. עכשיו, כיוון שיש בנו תודעה כל כך בעייתית מול היסוד הכי קריטי בתודעה שלנו, זה ההתאחדות, יוצא מתוך זה שעיקר העבודה הרוחנית של האדם, עיקר ההתפתחות התודעתית שלה, נבחנת באיזה ממד הוא מסוגל ליצור התקשרות, חיבור, אהבה, או הוא יישאר נפרד. זה כל כך היסוד של כל העבודה הרוחנית, זאת אומרת, יש לנו כאן מתח בין. זה הכי חיוני ליצור את ההתאחדות הזאת, את אותה אהבה לזולת, ובתוכנו יש ממד הכי קשה שמונע את זה בתוכנו. ולכן המאבק הזה על אותה אהבה, על ואהבת לך כמוך, או להישאר נפרד, בא הלל הזקן, ובא החכמים אמרו, זה כל התורה כולה. זאת אומרת, המהות של כל התורה כולה, כל התורה כולה תלויה בהתמודדות הזאת, בין ההתמקדות שלך בעצמך, הבעייתית, לבין היכולת לעלות ולהתקלל, ולהתאחד, שזה היסוד הכי פשוט של כל התודעה החברתית שלנו. עכשיו, איך עושים את זה? מה מפריע לזה? איך פותחים את זה? ומה זה בעצם, מה זה בעצם את אותה אהבה? מה זה אותה אהבה? מה זה בעצם לאהוב את השני? מה זה להרגיש את אותה אהבה? כל הפרטים האלה אנחנו נעסוק בעזרת השם בהמשך.